אז גם הדף מקורות שבחרתי עכשיו, אני אנסה קצת להשלים את הדברים הללו. ננסה, ראינו פעם הקודמת על המקלל, שיש בו איזה משהו שלמרות שיש את כל הסיבות בעולם לוותר לו על צורת החיים שלו, על מה שהוא עשה, על מה שהביא אותו לכללה, שהתורה לא מוותרת לו. התורה עומדת איתו פנים אל פנים והורגת אותו. הורגת אותו. למרות שאפשר להסביר מאוד 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 שמה שהביא אותו למציאות המורכבת הזאת זה בכלל לא אשמה שלו והרבה דברים אחרים. ורואים שהתורה בכל זאת מקפידה בגלל שזה מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב לעבור דברים קשים בעלי אדמות. זה מאוד מורכב לעבור חיים מורכבים. ככה ניסינו להסביר וללמוד ביחד פעם קודמת. דרך זה להסביר את דברי רבנו בחיים. זה מאוד מורכב לעבור דברים קשים בעולם הזה, אבל הכי הכי מורכב והכי הכי קשה זה אדם שחי בתובנה שהוא מקולל, בתובנה שהוא חסר, בתובנה שהוא אין לו אופק, אין לו לאן להתקדם. הקדוש ברוך הוא לא קילל אותך. לכל אדם בעולם הזה יש חסרונות, יש מבואים סתומים, ואם אדם הופך ולוקח את המבואים הסתומים הללו ועושה מהם קריירה, ומסביר לעצמו שמותר לו הכל בגלל המבואים הסתומים האלה, בגלל הדברים המורכבים הללו שהוא פגש בתוך החיים שלו, אז הוא חי בלי אלוקים. רבנו בחיי קורא לאדם כזה שחל. שחל זה לא אדם שאין לו IQ, זה לא אדם טיפש. שחל זה אדם בלשון הגמרא מטומטם. מטומטם זה לא אדם בלי שכל, הפוך. דווקא הרבה אנשים עם הרבה מאוד שכל, דווקא עודף שכל הרבה פעמים יוצר טמטום. טמטום בחז"ל זה אטימות. הגמרא, המשנה אומרת, יש אברוגינוס ויש טומטום. טומטום זה תינוק שנולד ולא יודעים אם הוא זכר או נקבה. הוא עטוף, הוא מכוסה. יש לו איזה פרגוד כזה שלא יודע לזהות את המגדר שלו, את ההגדרה המינית שלו. לא יודע לזהות מי הוא. עבירה מטמטמת, חז"ל אומרים, שכשאדם עובר עבירה מסוימת, אז הוא נהיה מטומטם. משהו בקשר בינו לבין אלוקים, הוא נהיה הרבה יותר אטום והרבה יותר מורכב. אם אדם עובר דברים קשים בעולם הזה, במרחבים של העולם הזה, וההתמודדויות של העולם הזה, אז רבנו בחיי רוצה לומר לו, תדע לך, אתה מפספס את מה שהקושי הזה מייצר לך. כל קושי בחיים מגיע עם מנעד רחב גדול מאוד 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 של מתנות. יש בכל התמודדות ברכה אינסופית שניתנת דווקא לאדם המתמודד. השאלה אם הוא בוחר להתמודד איתה או שהוא בוחר לזהות דרך הקושי הזה את הסיבות שלו להרים ידיים, להיחלש. וברגע שאתה מכניס חולשה לחיים, ברגע שאתה מכניס חולשה מול הקושי הזה, אז הקושי הזה יגבור עליו. אז הקושי הזה באיזשהו שלב יתווסף, 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 ייצור איזה כאב בטן כזה. ובסופו של יום הוא יהיה מקלל. כולנו בכל יום, בכל חיים בוגרים, יש הבדל מאוד גדול בין הבגרות לבין הילדות והדברים הללו. כשאדם פוגש בחיים הצעירים שלו, תודה רבה רבה. כשאדם פוגש בחיים הצעירים שלו חסרונות, אז אדם פוגש חסרונות בחיים. ילד קטן לא רואה את החסרונות שלו. הוא תמיד מגלגל את החסרונות שלו לאחרים. הוא רצה מאוד מאוד לשחק עם מישהו. קטן זה לא גיל 3-4. גם גיל חינוך, 7-9. הוא מאוד מאוד רצה להשיג איזה משהו. הוא הולך אליו, פגישה חברתית כזאת. לא הלך לו טוב, משהו לא הלך, מתפוצץ. הוא מיד מגלגל את זה לאחרים. זה השם, וזה השם, וזה השם. תודה. המציאות מסביב היא הבעייתית. אין לו שום חלק לזה, הוא לא לוקח על זה אחריות. בסדר, זה עד גיל 9 הדבר הזה. כשאדם גדל, אז הוא מבין לאט לאט שיש לו אחריות על החיים. אם משהו יפוצץ בינו לבין החברה שלו, אז כנראה יש משהו שהוא צריך ללמוד מהפיצוץ הזה. יש איזו נטייה להורים, לפצפץ ילדים, לטוף אותם ככה בפצפצים, להגן עליהם. זה נכון שאבא ואמא הם העוגן של ילד בחיים. והם צריכים להגן עליו מתוך הכישרון שלהם והגדלות והבגרות שלהם אל מול כל מה שנמצא בחיים. זה נכון, זה טוב. זה ודאי ודאי נכון. זה מדויק. אבל בצל ההגנה הזאת אסור להם בשום צורה להמלל אותו ולחשוב שהוא מושלם. אם ילד עובר איזה פגיעה חברתית, אז הורים צריכים להיות שם ולהפסיק אותה חד וחלק ולמנוע אותה וללמוד את הסוגיה, מה הביא לפגיעה החברתית הזאת. יהיה כמה אחוזים שזה איזה מטורלל אחד שפוגע בכל השכבה ואף אחד לא שם לב. אבל הרבה פעמים האחוזים זה בגלל שהילד שלהם טועה והוא מתנהג חברתית לא נכון. ואם מישהו לא ישקף לו את הטעויות האלה, מישהו לא יבין את שהחיסרון הזה הוא צריך לבנות אותו, להתקדם דרכו, ללמוד אותו ולשנות דפוס התנהגות, אז הוא לא יתפתח, הילד הזה לא יתקדם. החסרונות שלנו מגדלים אותנו. יש בבית כל מיני תופעות. אתן עוד דוגמה ואז אשמח לשמוע את השאלות ולחדד לפי השאלות שלכם. בבית שמגדלים ילדים, ברוך השם ובעזרת השם, יש המון תופעות, יש המון מרחבים שאתה פוגש. אחד מהילדות שלנו היא מאוד מאוד חרדתית. מאוד חרדתית. ולבחורה, ילדה חרדתית, לגדול בתוך ישוב, באיוש, זה סיוט של החיים, זה ממש ממש קשה. לכולם זה קצת סיוט של החיים. אין פה משילות, אין פה משטרה, אין פה ממשלה, הכל פה נעשה קצת ככה מהצד, כל מיני הסדרים ושתיקים, אז לכולם זה קשה, אבל למישהו שהוא חרדתי זה מאוד מפחיד, בגלל שהמצב הביטחוני הוא מורכב, ואתה כל ים למציאות שאתה לא יכול לשמור מהילדים. ילדים שומעים את כל מהדורות החדשות בכיתה ד', הם חוזרים יותר מותקנים ממך. נכון, שניים נהרגו שם, ונכון, קרה שם, נכון. זה לא בגלל שמראים להם חדשות בצורה לא בסדר, אלא בגלל שככה ילדים שומרים על עצמם. אדם מבוגר שומר על עצמו עם אינפורמציה. פחד מגיע במקום שאין אינפורמציה. אז נכון, אתה לא רוצה להיפגש עם כל אינפורמציה, אבל כשקורה משהו, אז אינפורמציה נכונה, ברורה, מבוגרת, היא נותנת כוח, קרה, הגיבו. אז חרדה זה מורכבות, זה קושי. זה תיק שאתה סוחב בחיים, כל אחד יש לו תיק. כאילו שמגלה את התיק הזה בגיל 7-9, יש כאלה בגיל 17, יש כאלה בגיל 40. ככל שאתה מגלה את התיק שלו יותר צעיר, זה יותר טוב לו. הוא יותר מוגן כדי לעבוד עליו. הוא יותר בשל כדי להצליח איתו. המקלל הזה עבר דברים מאוד מאוד קשים, כן? אבל לכל אחד בחיים יש איזה מורכבות, איזה חיסרון, איזה תיק. והבחירה לעמוד מול זה בצורה משמעותית ולהתמודד יוצרת מטלות. מישהו חרדתי זה מישהו מאוד 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 רגיש. למה ילד אחד שומע שהיה פיגוע שם ויושב בסלון ואומר, הרגו אותו, נגמר, והיא מתחילה לראות ודואגת ומה יקרה ואיך זה יקרה ואיך זה יהיה ואני לא הולכת מחר לבית ספר, ואני לא הולכת לפעולה היום, כל מיני הסתגרויות כאלה. מה ההבדל בין זה לבין זה? אפשר להגיד שזה זה חולשה, זה מופיע כחולשה. חרדה זה מופיע כחולשה, זה משהו שתוקע מישהו. אבל זה חולשה שנובע מכישרון. ילד חרדתי זה ילד רגיש מאוד 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 מאוד. ובשמיעה של אדם בחיים, יש גם עכשיו כרגע המון המון רעשים. דווקא פה שקט יחסית. אבל בחיים, אדם כל הזמן יש רעשים, בסדר? יש מבחוץ רעשים, ויש... המציאות היא מדברת בהמון המון, המון רבדים, ואדם רגיש מאוד, זה אדם שהוא יודע לקלוט את כל הרבדים של המציאות, את הכל, 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 הכל. הוא יודע להתרכז בכל דבר, כל דבר באמת מטריד אותו, באמת מעניין אותו, באמת מסקרן אותו, מגייס אותו. אז הוא שומע שהיה פיגוע אתמול והרגו אותו. בסדר, הרגו אותו, היה מחבל אחד, ונגמר הסיפור. זה מה זה קצה קרחון קטן מהסיפור כולו? מה אתה? זה מבט ילדותי, שאתה חושב שהיה מחבל אחד ונגמר. יש חבורת מחבלים, אנחנו במצב ביטחוני לא פשוט, אנחנו בימים של מלחמה, יש פה איזה קושי, יש איזה מורכבות. זה שהוא אומר, זה נגמר, הרגו אותו, אז זה לא משנה שהוא בן 12 עכשיו. והיא בת 9, והוא... ככה הוא מגן על עצמו, מגן על עצמו באיזה הדחקה זה נקרא. הוא לא נכנס עם השכל שלו לכל הרזולוציות ולכל הבירורים שצריך להיכנס. אבל ילד רגיש, הוא מבין. יש אנשים שרוצים להרוג אותי. אני נמצא פה במאבק, יש מלחמה. מה יהיה אם פעם פעם החייל הזה לא יעמוד בזמן ולא יקור? ואם אני אהיה שם והסיטואציה, גם לא אכפת לו להיות שם. אם האנשים הכי יקרים שלי יהיו שם, זה מדהיג אותו. הלב שלו. הוא באמת, באמת, באמת מחושבן עם הכל. אז פה זה יוצא באיזה מורכבות, אבל הלב הזה זה מתנה אדירה. רואים עליה גם בחיים את המתנה הזאת. זה מתנה אדירה. זה ילד שנכנס לחדר, הוא יושב 5 דקות בחדר זר עם 6 אנשים, הוא יודע, היא יודעת לפרוט כל אחד מה השטן שלו בחיים. 5 דקות. יצא איתה בחדר, הייתי איתה לא מזמן באיזה רופא חיכינו בחדר המתנה כזה. היה סיוט. אז סיימנו שם. סליחה, ברוך אתה, אדוני, לא יודע, יכולים שקולים בו. אז אמרתי לה, היה סיוט שם, נתחנו. אז היא אומרת, כן, אבל היה מעניין, אתה זאת שישבה מימיננו, ראית איך היא עשתה ככה, עשתה ככה. 1, 2, 3. זה פה. היא לומדת, המציאות היא כל הזמן מדברת אליה. שיש פחדים, אז זה מקפיץ את הכל לדברים מטורפים. אבל בחיים נורמטיביים, שאדם יודע להרגיע את הפחד, יודע לעבוד איתו, יודע להילחם בו, זה לא קל. אז הוא מוצא גם כישרונות. בכל מקום שבו אתה מסוגל לזהות עיוורון, אתה יודע שיש איזה רופא טוב שמחכה סביב העיוורון הזה. ככה רבנו בחיים מבקש ממך לחיות. שיש איזה רופא טוב שמחכה עם תרופות, שהבית הזה מוכן לך. הנושא הוא לא תמיד גם התוצאה, מתי היא תירגע. היא ברוך השם נורמטיבית לגמרי. קצת חרדות, אבל לא משהו שגורם לה איזה מורכבות. במקרה קל. אבל זה לא רק מתי גם התוצאה, מתי היא תפסיק לפחד. זה הדרך. איזה דרך אתה עובר בחיים? איזה תנועה אתה עובר בחיים? הקשיים של אדם מביאים את עצמו, מביאים אותו לפסגות מטורפות, בתנאי. שהוא לא מטטא אותם מתחת לשטיח, והוא לא עושה מהם קריירות, ואומר שכמה הוא מסכן, וכמה הוא עלוב, ואין לו יכולת. וברגע שאדם נהיה מקלל, ברגע שאדם עוקר את אלוקים מהחיים שלו בעקבות הדבר הזה, אז התורה תהרוג אותו על זה. התורה תקפיד אותו על זה. כי חיים כאלה הם חיים בלי אלוקים. כן, איפה אתם מול הדברים הללו? לא, הוא חייב לעבוד על זה. לחיות עם חרדות זה דבר מטורף.
לא, לא, אני לא מקווה חרדות. כאילו, אני מוכר עכשיו לתת פחות רגישות
לסיטואציה הזאת. זה חלק מההתמודדות, אין בעיה. את אומרת, את עסוקה כבר בשלבי הפעולה. אני עסוק קודם כל ביחס הרוחני. מה קורה לאדם שפוגש בתוכו חולשה? זה מדהים, אתם מדברות על זה בשאלות, נראה שאף אחד פה לא פגשה איזה חולשה בחיים מבוגרים. פוגשים על החולשות. אם אדם מבין שיש פה מקפצה, אפשרות להתקדם, אנחנו לא אוהבים חולשות ולא אוהבים ניסיונות, אנחנו פעלים על זה כל יום לא הם ולא שכרם, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה. אבל אנחנו לא חיים בחיים כבקשתך, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית אלוקית עבור כל אחד ואחת. ואנחנו ניסע במסע הזה בהתאם ההקשבה שלנו אליו. ועבודת השם זה לא להסביר לו, ידידי איך היית צריך לעשות את זה, חבל שלא הקשבת לי. מה קרה לך בשמחת תורה, איפה היית, אם היית שואל אותי? היינו צריכים לראות אחרת לגמרי. אלא לפעול עם אל בתוך המציאות, בתוך החיים. עד בדרכי הפעולה. בדרכי הפעולה ודאי צריך להוריד את הלהבות, צריך להילחם. נכון? כמו ש... סליחה. כמו שנדרשים להילחם בתוך כל מיני סיטואציות. אבל קודם כל, ביסוד, בשורש, זה לא כללה, זה לא חיסרון. אפשר לצמוח מזה. וכל דבר שהוא התמודדות, אפשר לפרוח, אפשר להתקדם. המקלל הזה היה מחדש פרשה בתורה. ובוודאי הם מחדש פרשה בתורה. מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו נחלה? ברור, מה משה רבנו אמר לו? אין לך נחלה להתראות? משה רבנו אמר, אני מכיר את הסיפור. בדין היבש של התורה ובשולחן ערוך אין לך נחלה כי זה פסוקי התורה. נעלה שאילתה, השמיים פתוחים למי שרוצה להתקדש. אבל הוא הגיע כבר לקצה, הוא כבר... כן. לא הורגים אותו על הקושי, זה לא הפרשה. הורגים אותו על הקללה. חיים בצל קללה זה חיים מקוללים ביותר. זה חיים שאדם לא מזהה באמת אלוקים. הבדין אומר שהורגים אותו, סוקלים אותו כל ישראל, בגלל שצריך, הכללה הזאת נחרטה בחיים, יש לנו אחריות על מעשה הידיים שלנו, בהחלט. שזה מוציא כללה מהפה, יכול להתחרט 1,000 פעם, אפשר להתלבט אם נהרוג אותו בגלל הרקורד, אבל בסוף, זה יצר איזה מורכבות, יש דין בחיים. לא הורגים אותו על הקושי שלו, חס ושלום, ועל המורכבות. הורגים אותו על היחס, על איך שהוא בחר להוציא את ה... את היחס הזה כלפי עצמו, כלפי החיים. כשאדם מסתכל על המורכבות שלו בחיים, מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז הוא מסוגל לטפס, לנצח. זה מסע כואב, זה מסע אישי. אף אחד לא יכול להגיד לך מהצד, בלי להתמודד עם הקשיים האלה, מה קרה לך, איך אתה מוותר. זה שלך. אבל אחרי זה, זה עלול לניצחון גדול. משה רבנו סבל מאוד מאוד מעם ישראל, אתם יודעים, דוד המלך סבל מאוד מאוד מעם ישראל. הגדולים שלנו עברו חיים מאוד מאוד קשים. משה, כל מינוי שהיה לו במדבר, הוא חטף עליו בראש. הוא מינה את אהרון, התעורר כוח. פרשה שלנו, הוא ממנה את בצלאל, ועוד פעם המדרש אומר, חז"ל אומרים, שעוד פעם הוא מינית מישהו מהמשפחה שלך, מהקליקה שלך, מהאנשים שלך. משה רבנו שירת בחנוכת המשכן עם חלוק בלי כיסים. למה בלי כיסים? פחדו שהוא יגנוב מהמשכן, עם ישראל, אמרו לו, תראה את הכיסים שלך. חשדו באשת איש, משה רבנו. כך חז"ל אומרים. מר"ל מסביר מה זה חשדו באשת איש. משה רבנו היה כישרון אדיר כזה בשייכות אל התורה ולכלל ישראל. כל אחד הרגיש שמשה רבנו זה אבא שלו. וכל אישה בעם ישראל הרגישה שמשה רבנו הוא אבא שלו. היה אפשר לדבר על כולם בבית. כשהם מדברים על משה רבנו, אישה אומרת, אך, משה רבנו. אז כל בעל אמר, וואי וואי וואי, מה קורה פה? מה זה ה... דבר הזה. יש לי עוד בעל איתי בבית. זה לא הגיוני, חשדו בעצם באשת איש. זה לא קשור למשה רבנו. זה קשור לאיך העולם הזה חי. העולם הזה יש בו הרבה אלם, יש בו הרבה מורכבות. יש מלחמה, הוא לא נושא בכלל האלם והמורכבות של העולם הזה. אבל כשפוגשים את האלם ואת המורכבות של העולם הזה, הדרישה של התורה זה שננצח עליהם. אף אחד לא דן אותו על מה שקורה לו בין קירות ליבו. הרהורים שבלב אינם דברים. אם בתוך הלב כל פעם שהוא הולך לישון, מסכן, מרטיב את הכרית בדמעות, שואל את ריבונו של עולם, מה נסגר איתך? יחיה עד 120, שום בעיה, בדרך. שהוא הולך למרחב הרבים, לרשות הרבים, והוא בוחר כבר צורת חיים. כשאדם יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא רק טכנית אם הוא אמר את זה לכרית שלו, שהוא אמר את זה לשכנים שלו. הוא כבר מפרסם את עצמו בצורה כזאת, הדרך לחזור אחורה היא כבר מאוד קשה, מאוד בעייתית. התחרטתי. בסדר שהתחרטת, אבל ככה הופעת, זה תיקון אחר לגמרי, יש תיקון תמיד. אבל זה תיקון שונה לחד לגמרי. יש לווים, יש אפשרויות, בלי סוף. גם התורה מתלבטת אם להרוג אותו. אבל בסופו של יום, אדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו, לא לקלל. הרגו אותו כי הוא קילל.
כי
ככה הוא בחר בסוף לנתב את החיים שלו, להגיע למצוב כזה שהוא רואה, לא רואה את אלוקים בחיים. ושהמציאות האלוקית בחיים שלו היא מקוללת, היא מישהי שבא להרוס אותו, לפגוע בו, ולא לגדל אותו ולהצמיח אותו.
אבל הכללה הזאת זה משהו שכאילו להגיד כדי שהוא עשה את זה כאילו להרבה...
ממילא זה גם פוגע, ממילא זה גם פוגע בהרבה אחרים, ממילא זה גם משפיע. אבל כשאדם בוחר להתייאש אל מול מציאות כזאת, אם זה בינך לבין עצמך תתייאש, שלך. כאב הלב. כאב הלב, אבל זה שלך. אבל ברגע שאתה נהיה איזה פיגוע ציבורי, ברגע שאתה, המציאות נראית ככה, אז זה כבר משהו שהוא הרבה יותר בעייתי.
אז בעצם הבעיה זה שהוא קילל מופעם ולא...
כן, אני חושב שככה המדרש מציין, כן, ככה המדרש למה. אני לא יודע בדיוק מה קורה ככה, אבל המדרש מציין את הדגשים הללו.
הרב אמר שאנחנו לא יודע שהוא רמה ידים גם...
כי בגלל מה? זה הרבים. הוא גרם לעוד לעוד אנשים לחזור על הפעילה הזאת.
זה גם בגלל שהוא...
כן, זה הרבים. זה הרבים. זה שיוציא לאף עוד אנשים לעולם הזה. שמישהו מקלל לידך, זה גועל נפש. גם שלא מקלל את אלוקים. זה גועל נפש. מה? שמישהו יורד לאיזה... העולם היום מדבר ככה. זה ה... מישהו מתבאס, הוא נותן כללה. זה כאילו... זה, 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 זה השפה. שאדם שומע כללות בצד הפשוט, בא לו להקיע על מישהו מקלל. אז שמישהו מקלל את ריבונו של עולם. אז זה שורט אותך, זה משהו שמזיז בך, איזה תנועה אל מול הישרות, אל מול הצורת חיים. ועל זה הוא נשפט. בעיקר על זה שהוא לא הבין שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קרוב אליו. זה תפילה להעניקי הטוב, מה שלמדנו פה עם הדמעות, מאוד קשור. רבי לזר הזה שבכל מבוי בחיים שלא ראה את הדלתות סגורות, גם אם זה בבית וגם אם זה ביכולות שלו, הוא לא יכול ללמוד, לומדים אותו שתי הלכות, ובשבת הוא צריך לחזור על זה ולדבק את זה כאילו מה למדת. זה דבר מאוד מאוד מורכב, אבל רבי אליעזר לא עושה קריירה מזה שהוא סתום, סליחה על הביטוי, או שהוא גדל בבית שלא מבין את החלומות שלו. הוא בוכה, הוא יודע שכל עוד הוא כואב את המציאות, התורה בעד ליחו, אין בזה שום בעיה. דוד המלך בכה. בכה המון. אין בעיה בבכות, אבל כל עוד אתה בוכה, אז אתה מבין שיש שינוי, שיש חידוש, שיש לאן להתקדם, שיש לאן לצמוח. לכן הרבי אליעזר לוקח את הדמעות שלו ומצמיח איתם מקומות חדשות. בסדר, כן. כן, ברור, האדם הזה שמרגיש רע בינו לבין עצמו, הוא לא במצב טוב, הוא ממש לא הגיע למסילת ישרים. רק הוא לא ימות על זה שהוא לא מסילת ישרים. מסילת ישרים זה דרך לבנות חיים ישרה. ואם האדם עדיין לא שם, לא יסכלו אותו על זה. כל עוד זה נמצא בינו לבין עצמו. שמעתי, ראיתי כמה וכמה כאלה, עדיין לא מסילת ישרים, הולכים בעולם הזה, עדיין יופי, מצליחים לפעמים גם. לא הורגים אותם על זה, אבל ברגע שמישהו לוקח את החסרונות שלו ומתנף איתם את כל המרחב, אז זה משהו אחר. יש עוד נקודה. אני רוצה להציג אותה, אני מקווה בזמן שנשאר לנו, אין לו הרבה זמן. אבל זה ממקום אחר, אבל אני חושב שזה יכול להסביר. יש גם בגמרא בסנהדרין, וגם בגמרא באוריות, איזו התעסקות מסוימת כזאת שמרחיקה את בית דין מהמיטה. אבדינן בית הסקילה חוץ לבית דין, אומרת המשנה, כי איך ידלו מתחזה בית דין רוצחין, אינמי כי איך ידתאה ולהצלה. אדם שנשפט למיטה, יש מקום של משפט, בית דין, סנהדרין, ויש את איפה שהורגים אותו. ומדאורייתא נלמד שאסור שזה יהיה באותו מקום. צריך שיהיה פער בין זה לבין זה. איפה שהוא ישפט למיטה, הוא יוצא החוצה, ולא יהרג באותו מקום. אחד הטעמים לזה שלא מתחזה בית דין רוצחים. רש"י מסביר, דגנאי הדבר, דתנן סנהדרין ההורגת פעם אחת בשבוע נקראת חבלנית, וכל שכן אם יהיה קרוב למקומן, מיך זה מקום איבוד נפשות. מרחיקים מאוד מאוד במקום התורה, סנהדרין, התלמידי חכמים, למקום המשטר, למקום שבו מוציאים את הדין לפועל, איפה שאנשים נהרגים. למה? רש"י אומר, כי זה נראה מיך זה כמקום איבוד נפשות. והתורה מעניינת אותה, הסיטואציה הזאת, שהשופט לא ייראה כתליין. השופט לא ייראה בדימוי אפילו, בשום צורה שהיא, כמקום שבו ההוצאה לפועל של הדין. למרות שהשופט יגיד מיטה, השופט יגזור את הדין. אבל למרות שהוא יגזור את הדין, יש מציאות כזאת שצריך להרחיק בין גזירת הדין, תלמידי החכמים, לבין השוטרים שמוציאים את הדין לפועל. למה זה כל כך חשוב? הגמרא באוריות אומרת עשרה דברים קשים ללימוד. יש עשרה דברים שפוגעים באדם הלומד. אחד מהם הרואה פני מת. רש"י מסביר קשים ללימוד שהעושה אותן יהיה קשה לשמוע. זה לא קשה ללמוד. אתה יכול ללמוד אותו דבר, אבל השמיע, משהו בשמיעה שלך משתנה. אחד הדברים האלה זה מי שרואה פני מת. אז הרב בפנקסים מסביר עיקרון מאוד חשוב. אני חושב שהוא מאוד קשור לדברי הרבנו בחיים ולהתעסקות בפרשת המקלל. ננסה ללמוד את זה ולהסביר את זה קצת במקום אחר. איסור תומת כהן למתים, הועיל לשמור את תורת המוסר שלא תבוא עד הקיצוניות של שנאת החיים. למה תמי מת, למה כהן, אסור להיפגש עם מתים? הרב מסביר שזה בא לדייק אצלנו תורה מוסרית חשובה מאוד מאוד, שלא להגיע לקיצוניות של שנאת החיים. מה הקשר בין תומת מת לכהן לבין שנאת החיים? איך זה היה מגיע בכלל? מה החשש? מסביר הרב, הכהנים באותה מחזקי התורה ומטיפי המוסר. כהן בעם ישראל זה השגריר של הקודש בעם ישראל. לכן כולם רוצים לתת נדבה לבית בפרשת השבוע שלנו. כולם רוצים לתת נדבה ונדבה ונדבה. למה? בגלל שכולם רוצים להיות שותפים עם הכהנים במפעל שלהם, במשכן שלהם, בהופעת הקודש בעולם. הגמרא אומרת שמי שלא שותף עם הכהן בתרומות ומעשרות בצורה רגילה, אז הבית שלו עובר זעזועים כאלה קשים, ואז הוא חייב לעבור ולהיות שותף עם הכהן בצורות אחרות. צורות מאוד מאוד קשות, מאוד בעייתיות. כהנים הם אנשי הקודש של האומה. וכפי הרגיל בהשקפה הפשוטה שהעמידה אצל האדם בעת העמיתה פועלת לרקח את הלב, טוב ללכת אל בית האבל. בצד הפשוט האנושות מתחברת מאוד מאוד. קורה לה דברים טובים לאנושות, חלילה לא עלינו נאריך ימים, אבל קורה דברים טובים בשעת עמיתה. כשאדם נפטר לבית עולמו, כואבים, יש איזה מחשבות עמוקות על החיים, על העולם, על המסביב. אנחנו בימים בהם עם ישראל מוסר נפשו על תחיית האומה. וזה ימים גדולים. בימים שכל אדם בימים האלה שהוא קם בבוקר, הוא שואל את עצמו למה הוא חי, מה מטרת החיים שלו, שאנשים צעירים כל יום מוסרים את הנפש למענו, אז הוא מזקק עוד ועוד ועוד בצורת החיים שלו, עוד ועוד ועוד. את מי שהוא, את מה שהתפקיד שלו מעצמו. ולכן יש משיכה, טוב ללכת לבית האבל. יש משיכה ללכת למקומות כאלה. לנחם אבלים זה א' ב'. להגיע למישהו שאיבד מישהו בחיים, להיות לידו, לתת כתף, להיות שם למענו. האנושות רואה בזה בעל ערך. גם מבני יסוד החזרת התשובה, להולך למות בוודאי. לולא הזרת התורה על כל נפשות מת לא יבוא, היה נעשה על פי רגש פנימי, מנהג חיובי שיהיה הכהן צריך לעמוד בשעת יציאת נשמה. אם הכהנים לא היו מצווים להיזהר ממתים, אנשי הקודש כל הזמן היו נמצאים בהלוויות. וכל הזמן היו נמצאים רגע לפני המיטה. כמו בנצרות, נכון? כומר מוזמן לבית, לוידוי אחרון, לפני שעוברים מהעולם הזה. הדתיות היא מציירת את עצמה, מצוירת לאנושות הרבה פעמים בצורה של התנקות כזאת. אדם רוצה לעבור מהעולם ויש לו איזה הרהור של תשובה, אז כל עוד שהוא מסובך בתוך העולם הזה והעולם הזה פוגע בו, אז הוא לא יודע להרהר בתשובה בצורה טובה וללכת על זה. אבל ברגעים מדויקים של רוממות, של התקדשות, משהו טוב שקורה בו, אז יכול לצמוח פה משהו גדול. יכול לצמוח פה משהו טוב. אז אם התורה לא היה מצווה על אנשי הקודש ללכת ולהיזהר מלהתאמן למתים, אז כל הכהנים היו בשעת יציאת נשמה של אנשים מישראל. היה נעשה על פי רגש פנימי מנהג חיובי, שיהיה הכהן צריך לעמוד בשעת יציאת נשמה. מסביר הרב, וזה היה מטביע בלב הבעל רגש, חותם של השפלת ערך החיים. ושנאה לחיים. אם אנשי הקודש כל הזמן היו מזוהים בחיים היהודים שלנו כקברנים, כאנשי לוויות, כאנשים כאלה שכל הזמן רואים אותם בשנייה שמישהו מת, בשנייה שהעולם הזה נגמר, אומר הרב, זה היה יוצר ציור של השפלת ערך החיים ושנאה לחיים. תורה לא רלוונטית רק כאשר החיים נגמרים, רק כאשר הגעת לתאום. אתם יודעים, בסופו של יום כולם לומדים תורה. אדם לומד תורה בחיידר, בתחילת הדרך, כיתות א' ב' כולם לומדים תורה. זה מדהים לראות איך ילדים קטנים אוהבים ללמוד תורה, וזה דבר מאוד משמעותי, מאוד מאוד גדול. אחרי גיל פנסיה, כולם לומדים תורה. מה עושה פנסיונר טוב? מקבל פנסיה, שיש לו 5 שעות בבוקר, מוצא לעצמו איזה כולל, איזה מרחב מסוים של לימוד תורה. בסוף לומדים תורה. אבל הבסוף הזה הוא לא כמו בהתחלה. כשאדם לומד תורה בשיא עונו, בשיא כוחות החיים שלו, בשיא הברכה שלו, יש לו המון המון מה לעשות עם כוחות החיים האלה. הוא יכול לעשות איתם המון, הוא צריך לעשות איתם המון. אבל במקום לעשות, הוא עוצר את החיים למען לימוד תורה, זה קשר אחר לגמרי לגמרי לתורה. כשאדם לומד בבחרותו, בשיא חייו, תורה ועמל עליה, אז זה משהו שהוא שונה לחלוטין. ושפוגשים תורה רק ברגעים הללו שהכוח כבר נגמר ואין חיים. וכהן היה דמות כזאת שמופיעה רק כאשר המתים מופיעים, זה היה התפקיד העיקרי שלו, כי זה התפקיד הכי קשה. מאוד קשה להגיע למקום שבו העולם נופל, שמישהו הולך למות. וכהן עם קודש ותורה היה נכנס לשם ופועל ועושה, אז זה היה מאוד מרשים. אבל זה היה מצייר מצב כזה שתורה שייכת למתים. שבית דין ובית השכילה נראים באותו מקום. תומת מת, מי שרואה פני מת, אז משהו בו משתנה. משהו בעולם שלו משתנה. לראות גוף בלי נשמה לא עלינו בעולם, זה דבר שמשנה אותך עד סוף החיים. ככה הגמרא בהוראות אומרת. וקליטת תורה זה לא על ידי שכל. להבין מה הפסקה אמרה. אחד ועוד אחד ועוד פסוק ועוד פסוק. קליטת תורה זה לחיות את האחדות שנמצאת בתורה. וכשאדם פוגש מת או רואה מת או מתוודע למת, אז משהו באחדות שלך נפגע, משהו בהרמוניה שנמצאת בך, הוא לא נראית אותו, לא יראה יותר אותו דבר. לכן אומר הרב, הזהירה התורה את אנשי הקודש לא להיפגש עם מתים. אמנם תורת השם תמימה היא תורת חיים. צריך המוסר יוצא על פיה ללכת מחובר עם החיים. על כן הרחיקה את הכהן מאלה המעמדות. כדי לשמור את רוח המוסר הכללי, שהוא מושפע הרבה מהכהונה, שמורים חוקי השם המעשיים והעיוניים מהשפעה קיצונה. הנוטה לפעמים להשתוממות. כאמור, אל תהי צדיק הרבה. אל תתחכם יותר למה תשתומם. יש שמונות כזאת שנובעת מתוך מפגש עם הקיצוניות של החיים. רבנו בחי, מחילה שככה זה על קצה המזלג, אבל אני שומע את זה גם בהגדרה הזאת שלו ובדברים שנגענו. רבנו בחי לא מבקש רק מאנשים שעבר עליהם דברים קשים בחיים לא לקלל. הוא מבקש מאיתנו להיזהר מכללות. להיזהר ממציאות שבורה. ללכת קצת אחורה ולהגן על עצמנו ממה שאנחנו לא צריכים להיפגש, לראות במרחבי העולם הזה. אנחנו חיים בעולם מלא מלא שיתוף, מלא מדיה. כל דבר שקורה בצד השני של הכדור מיד עובר מקצה לקצה אל כל אחד ואחת. והמציאות היא פתוחה, היא נגישה. אתה יכול לסתום את האוזניים ואת העיניים ולהגיד אין נגישות, אבל אז זה יתקוף אותך כמו שצריך. המציאות הזאת היא של לראות את הטוב, היא תלויה בכך. המציאות הזאת של לבחון את הטוב, להיות עם עין בוחנת כזאת שמזהה את הטוב בעולם, היא מציאות שמגדירה שיש דברים בעולם שאנחנו לא רוצים להיפגש איתם. אנחנו לא רוצים את האינפורמציה המפורטת על כל דבר ודבר ודבר, ומה היה שם ואיך היה שם. אנחנו לא רוצים להיות עיתונאים. החיים של עיתונאים חיים קשים, בגלל שבשביל לסקר משהו, אתה צריך להיכנס עד הפינות של הפינות של הפינות של הפינות. אין לי מושג למה הוא לקח על עצמו את המשימה הזאת, למה צריך לדעת כל פינה ופינה ופינה. אבל אם הוא כבר לקח, אז החיים מאוד קשים, בגלל שכשאתה נכנס לכל הפינות, אז הפינות האלה מעצבות אותך. הן צורבות אותך, הן משנות אותך. ובשביל לחיות עולם שבוחן את הטוב, הוא צריך לבחור שוב כמה שהוא מסוגל בידיים שלו, לבחור מה הוא בוחר להכניס לחיים שלו. עם איזה תוכן הוא בוחר להיפגש. עם איזה צורת חיים הוא מכניס מהחוץ הפנימה. זה גם דרך חלק מהאחריות שלנו לזהות את הטוב. היכולת לבחון את הטוב נובעת מזה שהאדם יש בו אמון שהטוב הזה קיים. שהוא תקיף, שהוא אקטיבי, שהוא משמעותי. הוא משמעותי לא פחות מזה שהשמש זורחת והציפורים מצייצות. והוא אוהב אנשים ואנשים אוהבים אותו ויש לו משפחה. זה הטוב שקיים בעולם. וכמו שיש דברים שהוא רוצה להיפגש איתם, יש דברים שהוא לא רוצה להיפגש איתם. לשון הרע זה גם על אמת. נכון, העולם קשה לו להכיל את זה. אחד העולם הלא דתי. מישהו בא לומר לך משהו על מישהו, אומר, לא, אחי, תקשיב, תעצור רגע, אני לא מדבר על חברים. אז הוא אומר, מה זה לא מדבר? אני אומר לך, ראיתי בעיניים, קרה. אני אומר, אני, אמיתי. כן, אני גם דברים אמיתיים, פחות רוצה לשמוע. אז זה קשה להקל את זה. נו מה, אתה אותם אוזניים? אני אומר לך, משהו קרה. טוב, אז לתועלת צריך לשמוע. אם יש לזה השלכות על משהו, על חשיבות שלך לפעול ולעשות, אז לתועלת צריך לשמוע ולעשות ולקיים. אבל ההגדרה של לשון הרע זה זה. זה לשמוע על עצמנו מכל מיני מציאויות שבורות. יש שבר בחיים. מה זה עוזר לי שאני יודע אותו? אם זה שייך אליי, אם זה משהו שאני צריך להתגונן בפניו, אם אני הולך לעשות עסקים עם המישהו הזה, אם אני הולך להשתדך אליו, טוב שאני ידע. אבל אם זה משהו שהוא לא קשור אליי, יש הרבה חסרונות בחיים, לכל אחד יש חסרונות, אני לא רוצה להיפגש עם החסרונות האלה. יש בחיים שלנו כל הזמן בלנס, איזון, מאבק בין מה שנראה טוב בעולם הזה למה שנראה מאוד מסובך וקשה. ואחריות, האחריות של האדם בעולם זה להגדיר את הטוב כמעבר, היא תלויה בזה שאדם דוחה את המציאות הזאת של הרע שהוא לא צריך להיפגש איתה. הוא בוחר מה להזין את עצמו, מה להיפגש, מה לשמוע. המקלל שיתף ברשות הרבים דברים שהעולם לא חייב להיפגש איתם. זה היה שלו. זה היה שלו, הוא יכל להתמודד עם זה. במקום להתמודד עם זה, הוא בחר לרסס את זה כל עבר. המציאות הזאת באה איתו בחשבון. טוב, בעזרת השם, נמשיך פעם הבאה בספר וחובת הלבבות.